שלום, אני טליה דישון, אני עובדת כ-Chief of Staff בחברת נקסר.
אני אביגיל לוין, מנהלת שיווק ואקוסיסטם בסמסונג נקסט תל אביב.
ואני סימונה ולסקי, ואני מנהלת שותפויות אסטרטגיות בחטיבת מוצר של וויקס.
היום אנחנו בפודקאסט מה בתפקיד, שהמטרה שלו זה להנגיש לציבור את התפקידים השונים בהייטק, ואיך נראים חיי היומיום שעובדים בהם. אז בוא נתחיל.
טליה, כיף שאת איתנו.
תודה רבה שהזמנתם אותי.
אז אמרת שאת צ'יף אוף סטאפ בנקסר, ספרי לנו ממש בקצרה מה זה נקסר.
אחלה. אז נקסר היא חברת סטארט-אפ שמשתמשת בטכנולוגיה מתקדמת של ראייה ממוחשבת ובינה מלאכותית ועוד כל מיני buzzwords כאלה, כדי לייצר מעין רשת של מכוניות שמתקשרות אחת עם השנייה, וכך בעצם אנחנו רוצים להפוך את הכבישים שלנו לידותיים יותר. מה שאנחנו בעצם עושים זה אנחנו מייצרים מצלמת דרך, שמתחברת לאפליקציה, זה הופך בעצם את המצלמה דרך הזאת לחכמה, ומאפשרת לנהגים לקבל התראות על מה שקורה בדרך, ולתקשר אחד עם השני.
ואיך הגעת לחברה? יש לך סיפור רקע קצת מעניין, אז אולי נתחיל דווקא שם.
אז אני הולכת להפתיע את כולם, והקול הרדיופוני הזה הוא לא סתם במקרה, אני ככה התחלתי קריירה בגיל 16 של זמרת אופרה, בעצם זמרה קלאסית, השתתפתי בתחרויות בינלאומיות, הייתי סולנית בכל מיני גופים, למדתי באקדמיה למוזיקה באוניברסיטה בתל אביב, וככה חיטטתי את רגליי בדרך הזאת למעלה כדי לבנות את הקריירה המזהירה של זמרת אופרה. זה היה נורא כיף ונורא ומאתגר ומלמד, וצברתי הרבה חוויות, צברתי הרבה חוויות מעניינות תוך כדי, אבל באיזשהו שלב הבנתי שכדי לעשות את הקריירה ככה כמו שאני רוצה, אני אצטרך לעבור לחול, ולא הצלחתי להביא את עצמי לעשות את הקפיצה הזאת ואת ההחלטות האלה לגבי החיים. במשך הזמן עבדתי במסעדות, כי מה לעשות, קשה להתפרנס ממוזיקה בארץ, במיוחד ממוזיקה קלאסית, ובמסעדות עשיתי תפקידים שונים, ניהלתי מסעדה, אחרי זה עברתי לתל אביב, ושם תפקידי מלצרות, ניהול משמרת, הדרכות, התאהבתי בעולם הזה של היין והקולינריה, ועשיתי מזה אחלה כסף, וחשבתי שאני יכולה לעשות את זה במשך כל החיים, ולא ימאס לי לעולם. אבל אז מה שאני רוצה לספר זה שבעצם היה איזשהו רגע שפשוט נמאס לי לעבוד בעולם הזה של המסעדנות, הבנתי שאני לא יכולה לבנות את העתיד של החיים שלי ככה, זה גובה ממני הרבה מחירים ברמה של החיים הפרטיים שלי, וחיפשתי משהו אחר, והתמזל מזלי, וכמה ימים אחר כך התקשר אליי מישהו שהיה מפקד שלי בצבא, עשיתי תפקיד שמשיק ככה לקשרי חוץ ובניהול פרויקטים, והוא בעצם הציע לי לעבוד כמנהלת אדמיניסטרטיבית בחברה שהוא פתח, שקוראים לה Y7, והחברה הזאת בעצם היא מדריכה יזמים וארגונים בכל מה שקשור לבניית מתודולוגיות של חדשנות ושל יזמות בתוך הארגון. זו הייתה התחנה הראשונה שלי במולטיטאסקינג, ובעצם להתעסק בהמון דברים, באמת גם בתחום האדמיניסטרציה והפסיליטציה של כל התוכניות האלה, אבל גם קצת בשיווק, הרשמה של משתמשים, של משתתפים חדשים, יצירת קשר עם ארגונים נוספים שעושים תוכניות אחרות, קצת פיתוח עסקי, אז ככה טעמתי מהמון המון המון דברים.
וגל ואני כל הזמן מדברות על זה גם בהרצאות שלנו, על זה שלפעמים כשעושים את הקפיצה הזאת לעולם, אז לפעמים, ויש לה את הסיפור האולטימטיבי, שהיה לה את המשרד על הדלת עם השם, ואז פתאום היא הגיעה ונכנסה לקרן, והייתה כזה כביכול הלכה סטפ בק, ואיך שאת מספרת את זה, זה יפה וזה כיף לשמוע, כי ממש כאילו ראית את ה... לאן זה יכול להתפתח, וכלומר, הסתכל כמה צעדים קדימה, וזה לא היה בעינייך, אוקיי, אני זמרת אופרה כבר שנים, וגם ניהלתי מסעדות, ובכל זאת, בכל אחד מהם הגעת כבר לאיזו פוזיציה, ואז להגיע להיות מנהלת אדמיניסטרטיבית, את ראית את זה כאיזו קפיצה עם אופציה ללמוד עוד הרבה תחומים אחרים, ופשוט להיכנס לשם. אז אני אוהבת כאילו את הגישה שלך פשוט.
אני אומרת שזה מאוד נכון, כי גם בכל שאר התפקידים שעשיתי בהמשך הדרך, תמיד ראיתי את התפקיד הזה גם כמקפצה מצד אחד, לתפקיד הבא שאני יכולה לעבור אליו, ואת כל הדברים שאני יכולה ללמוד עבור התפקיד הבא, ומצד שני, עם המון קר ותשומת לב לתפקיד הנוכחי שאני עושה, והרצון שלי לעשות אותו בצורה הכי טובה שאפשר.
אז אם אנחנו ככה ממשיכים משם, איך בעצם הגעת לנקסר?
אז לצערי אחרי כשנה שעבדתי שם, בעצם החברה הזאת צמצמה מאוד את הפעילות שלה, ואני נאלצתי לעזוב, ואז חיפשתי עבודה חדשה, ועשיתי מספר רעיונות, ובסוף התגלגלתי בעצם לנקסר, לתפקיד של מנהלת משרד. החברה הזו הייתה 30 עובדים.
מה כולל התפקיד הזה? מה הייתה האחריות שלך? ידעת בכלל מה תהיה האחריות שלך כשנכנסת לתפקיד?
אז בעצם היה לי איזו תחושה מה זה מנהלת משרד. חשבתי שמנהלת משרד פשוט מנהלת את המשרד, אבל בעצם בחברה כזאת קטנה שאין בה הרבה מאוד סטייקולדרים ברמת המטה של החברה, בעצם מנהלת משרד עושה הכל. היא אחראית על החוזים ועל הנהלת חשבונות, וכמובן על הרווחה והטיפול בעובדים, ועל כל סוג של אופרציה שיש בחברה כמו נקסר.
אבל הייתה גם מנהלת אופרציה.
כן, אז אני בעצם הייתי עובדת של ה-Head of Operations שהייתה אז, ובעצם ניהלה את כל הפעילות הזאת של המטה, ובעצם עזרתי לה בכל מה שהיא עשתה, ודרך זה נחשפתי להמון תחומי אחריות.
את ממליצה להיכנס כאילו בתפקיד כזה, נגיד בחברה של 30 איש, כי את חושבת שזה בעצם היה איזה יתרון, כי באמת כמו שאמרת נכנסת, ולא באמת היה אנשים שעשו כל דבר בנפרד, אז יצא לך לרכוש הרבה מיומנויות חדשות ולגשור, ואז ככה ככל שהתקדמת, או נגיד אם אנשים באמת חושבים באיזה שלב להיכנס, האם זה שלב שלא צריך לפחד ממנו משהו?
אז אני חושבת שזה באמת נקודה מעולה, והגודל הזה של חברה קטנה להיכנס אליה, זאת הזדמנות מעולה, והתמזל מזלי שיכולתי להיכנס לחברה כזאת בזמן ובעיתוי כזה, ואגב, כל שאר התפקידים שאחרי זה התחלתי לעשות אותם, היו גם מין תפקידים שעשיתי אותם פעם ראשונה, והם היו חדשים בתוך הארגון, ככה שיכולתי למעשה להמציא אותם.
אז היום את בתפקיד של Chief of Staff, בעצם איך עשית את הקפיצה הזאת מניהול משרד ל-Chief of Staff?
אז אחרי שבמשך חצי שנה הייתי מנהלת משרד של החברה, וגם העוזרת האישית של המנכ״ל וה-CTO, הגיע אלינו מנהל חדש לחברה, שהוא חלש על כל התחום הזה של הביזנס, והמנכ״ל למעשה הציע לי לבוא להיות עוזרת אישית של שלושת העמדות האלה הכי בכירות בחברה, ועברתי לתפקיד הזה, וזה בעצם נתן לי ויזיביליות לכל מה שקורה בחברה, לכל התהליכים שמתנהלים, גם בתוך החברה וגם כלפי חוץ, ודרך זה בסופו של דבר צמחתי גם לתפקיד של Chief of Staff, שעושה פחות או יותר את זה פשוט רק לכלל העובדים בחברה ולא רק למנהלים הבכירים.
תספרי לנו קצת, את מגיעה בבוקר למשרד, ואיך נראה היום שלך? מה הממשקים שאת נמצאת במגע איתם?
מרבית התפקיד הוא באמת לעסוק באקסקיושן של החברה, ולכן בעצם אני נעזרת במתודולוגיה הזאת של OKR, Subjective Key Results, שהחברה קובעת בתחילת כל רבעון אצלנו, ואני בעצם עובדת עם הסטייקולדרים השונים בתוך החברה, כדי לוודא שאנחנו הולכים בכיוון הנכון, על מנת להשיג את המטרות שלנו. אז אני משתתפת בישיבות צוות, יש לי one on one עם כל מיני אנשים רלוונטיים בחברה כדי לעקוב אחרי ההתקדמות שלהם. דרך זה גם עולים כל מיני דגלים אדומים לגבי דברים שאנחנו אולי לא נמצאים בכיוון הנכון, או משאבים שחסרים לנו, ואז אני עובדת בתוך הארגון כדי למצוא את המשאבים האלה, או כדי לייצר הסכמה מצד ההנהלה של החברה להעניק משאבים נוספים לפרויקט הזה. בעצם כל הזמן להיות עם האצבע על הדופק, גם על המטרות של החברה וגם על דדליינים עתידיים והתחייבויות שלנו, כדי לראות שהמערכת ככה מתקתקת ועובדת.
אז אין לך ריספונסיביליטי בפני עצמך, אלא את כל היום בעצם עסוקה בדיווחים של גופים אחרים בתוך הארגון, ובדיקה שהם באמת עומדים או יעמדו ביעדים שלהם בעצם.
נכון, זה עיקר התפקיד. יש גם פרויקטים אחרים שאני אחראית עליהם, כמו כל מיני פרויקטים שאין להם אורנרים בתוך הארגון.
התפקיד הזה של Chief of Staff זה תפקיד מאוד חריג בארץ, זה תפקיד שרואים אולי יותר בחברות בארצות הברית, רואים יותר אצל פוליטיקאים. את יכולה טיפונת להסביר מה זה באמת אומר, איך נראה ה-day to day, ואיך זה בעצם משונה ממנהל אופרציה בחברה? אם בכלל יכול להיות שזה לא שונה? או...
אז אני חושבת שזה מאוד מאוד חמקמק, ולמשל אני לא מזמן נכנסתי לקבוצה של Operations Leader בפייסבוק, כדי ללמוד בעצם best practices מהם, וזה מאוד 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 משיק. אני יכולה להגיד שכן, יש כאן קצת עניין של נאמנות, זאת אומרת, בסופו של דבר, אני יד ימינו של המנכ״ל, והפריוריטיזציה שהמנכ״ל יכתיב לי, והדברים שבהם הוא ירצה שאני יעסוק ואני אשלים אותו, בהם אני אעסוק. ואם זה עכשיו איזשהו תחום שהוא בכלל לא קשור לאופרציה, אלא איזשהו פרויקט צעד אוף סטרטג'י של החברה שנורא חשוב למנכ״ל, אז בזה אני אעסוק.
אז את יכולה את הדוגמה לפרויקט כזה?
היה לנו איזושהי חברת ביטוח ביפן שהתחלנו לעבוד איתה, וכחלק מה-POC איתם, הם ביקשו שאנחנו נבוא ונעשה אצלם איזשהו ניסוי של מכוניות מתנגשות, שמדגים אחת מהטכנולוגיות של המוצר שלנו, שהוא בעצם מין reconstruction כזה של תהליך של תאונה, ובגלל שאין לנו ממש פוזיציה של אופרציה בתוך החברה, ובצד של הביזנס גם לא היה ממש customer success שיקח את זה, אז אני לקחתי את הפרויקט הזה וממש הובלתי אותו, כולל כל התכנון שלו, גיוס של משאבים ומתכנתים גם מחוץ לחברה וגם מתוך החברה לטובת הפרויקט. יצא לי להיות ביפן והיה מאוד כיף ומאוד מעניין גם לראות את התרבות עבודה אחרת וגם בעצם להיות שגרירה של המוצר שלנו ושל החברה שלנו.
רציתי לשאול, כי בעצם היית מנהלת אדמיניסטרטיבית, ואז מנהלת כאילו משרד, ואז מנהלת משרד או עוזרת אישית של פוזיציה אחת, ואז של שלוש. ואני טועה, האם לא הרגשת, או לא היה לך איזה חשש, שמשם קפיצה כלשהי ובאמת תפקיד כזה, כביכול, זה יכול לעצור אותך, כי את כזה כל הזמן משחקת באותם מקומות.
אז החשש הזה תמיד קיים, ובמיוחד שאתה מגיע מבחוץ, ובלי השכלה פורמלית בתחום, ובלי ניסיון, ואתה תמיד הבן אדם הכי פחות מנוסה בחדר, ואני כל הזמן צוברת ידע שטחי נרחב, בהרבה מאוד תחומים, ואין לי ממש מקצוע מוגדר, אז החשש הזה הוא כל הזמן קיים, מה יהיה הדבר הבא? אבל אני יכולה להגיד שמה שהכי כיף בסטארט-אפים זה שכל הזמן יש הזדמנויות חדשות, וכל הזמן החברה משתנה, וכל הזמן גם אני משתנה בהתאם, ואנשים שאיתי משתנים, ועדיף פשוט לנצל את ההזדמנויות האלה, ללמוד דברים חדשים, ולתת לעתיד להוביל אותנו, במקום כל הזמן לדאוג לטייטלים, ומה יגידו.
זה, אני ממש מתחברת.
כן, זה גישה מעניינת, אני גם אהבתי.
כמה כן יש אבל דגש או מקום לדברים שנגיד את יותר מתחברת אליהם, את יודעת, ליצירתיות שלך, לרעיונות חדשנים שאת רוצה להביא, או שזה באמת, כמו שאת אומרת, את כמו אקסטנשן כזה של המנכ״ל, אז זה בראש שלה, ואת כאילו מוציאה לפועל. כמה דווקא יש בזה הפוך, כן, שאת מביאה איזה משהו, ואולי נעשה ומציעה, ו...
אז תראו, בסטארט-אפים, למרות שבדרך כלל זה ארגונים יחסית שטוחים, עדיין המנכ״ל הוא, יש לו איזשהו גבול של קשב מסוים לארגון, ויש גם דברים מסוימים שאנשים בתוך הארגון לא יגידו למנכ״ל, כי הם יתביישו או כי הם ירגישו לא בנוח לעשות את זה, ואחד מהדברים זה בעצם לשמש איזה מעין צינור כזה, מצד אחד בין המנכ״ל והנהלה להעביר את התוכן ואת הרודמאפ שלנו ואת המישן לעובדים, ומצד שני לעלות למעלה, לבעבע למעלה לכיוון של ההנהלה ולמנכ״ל את הדברים שמגיעים לעובדים. ואני חושבת שבהיבט הזה זה מאוד מתקשר למה שאמרת. חוץ מזה אני גם אגיד שתמיד באופן טבעי אני הייתי בן אדם שפחות יוצר יש מאין, פחות מגיע עם הרעיונות החדשים, ותמיד היצירתיות שלי התבטאה באקסקיושן, באיך נכון לבצע דברים, ושם אני מגלה שיש המון, המון מקום לחופש פעולה.
האמת שזה הבחנה ממש מדויקת ויפה, אני לא שמעתי אותה לפני כן. כאילו שאת יצירתית בהוצאה לפועל, וזה ממש, זה חדש לי, כאילו זה מגניב שככה ידעת לשים את ההבחנה על זה, וזה מגניב, אני חושבת שזה גם נותן קצת את האנשים שמפחדים שהם, אני לא יצירתי מספיק, אני לא זה, אני לא יזמתי, זה בסדר, כלומר, גם להציל הפועל טוב וביעילות ובדרך הנכונה, אז גם את זה צריך לדעת. אתה לא חייב כל הזמן להמציא וליצור כאילו יש מעין, כמו שאמרת.
אני גם יכולה להגיד שעבודה בסטארט-אפים שיש בה הרבה מאוד יצירתיות וחדשנות, היא גם מחלחלת לתפקידים שאין בהם ביום-יום שלהם כביכול את האלמנטים האלה.
אנשים שמאזינים לנו וחושבים, מתעניינים לעשות תפקיד דומה. אני, ממה שאמרת עד עכשיו, זיהיתי שני מאפיינים שיש לך שהופכים אותך לטובה בתפקיד. אחד זה באמת היכולת הזאת להיות קשובה גם לעובדים וגם למנכ״ל, ולהיות בעצם בן אדם שיכול לתווך, אז צריכה להיות עם איזושהי אמפתיה שאנשים מרגישים נוח לגשת אלייך. והדבר השני זה מה שאמרת עכשיו, שאת מאוד אקסיקיוטרית, ואת גם יצירתית באקסיקיושן, שבאמת זה חדשני מה שאמרת בעיניי גם, שאף פעם לא מדברים על היצירתיות שבביצוע. איזה עוד תכונות את מרגישה שהן חשובות לתפקיד כמו שלך, או שאת רואה אצל אנשים שעושים תפקיד מקביל בחברות אחרות?
אז אני חושבת שהדברים שאמרתם מאוד מאוד נכונים. עוד דבר שאני יכולה לדבר עליו, זה הסיפור הזה של גמישות, באמת, של לדעת מתי להיכנס לדברים, ומתי להוביל אותם, וגם אחרי זה לשחרר אותם, כשהם חוזרים, כשהם מתייצבים לאיזושהי פעולה מוסדרת. ועוד דבר, זה אהבה מאוד מאוד גדולה לסדר וארגון ולבנייה של תהליכים. זה משהו שהרבה פעמים נורא מרתיע אנשים, אבל מי שיש לו את זה, הוא יפרח בתפקידים מהסוג הזה.
ואיך את באמת מנהלת את הסדר והארגון שלך? נותני טיפים לי, כי בן אדם שהוא מאוד מאוד קריאטיבי, אבל מאוד מאוד מפוזר במחשבה של הרבה פעמים, לאיך את בונה תהליכים כאלה שהם מסודרים, באיזה פלטפורמות את משתמשת, איך נראית המחברת שלך, כאילו מה...
אז דווקא במחברות אני קצת פחות מסודרת, אבל כן בכלים דווקא טכנולוגיים של ניהול משימות, כמו מונדי וטרלו, וכל מיני אקסטנשנים כאלה שמוסיפים לאימייל או לסלק, שמאוד מאוד עוזרים לארגן את הדברים. ואני חושבת שהשיטה באמת לארגן זה לתחום לך את היום או את הזמן שיש לך לעשות את המשימות בצורה מאוד מאוד מוגדרת, ולהכניס לשם את הדברים כל פעם שרוצים לעסוק בהם. וככה יש זמנים מוגדרים לכל דבר, לא שוכחים דברים, יש זמן לפרויקטים ארוכי טווח ויש זמן לכבות שריפות. וככה בעצם.
אז ערב לפני את מתכנת מה יהיה מחר, או שבוע לפני את מתכנת מה יהיה שבוע הבא, מה המתודולוגיה שאת עובדת איתה?
אז אני כל הזמן מתכננת קדימה, אז בעצם שבוע לפני כן אני מתכננת מה יהיה באותו שבוע, ואפילו מה יהיה שבוע אחר כך, מה הדברים, המיילסטונים המרכזיים של החברה שאנחנו צריכים להתכונן אליהם, וכל יום אני בוררת לעצמי את המשימות, ועושה פריורטיזציה גם למה אני אעשה היום, וגם למה אני אעשה מחר, וגם מה אפשר לדחוק להמשך השבוע.
אביגיל קצת שאלה באמת מה התכונות הזה, ואני חושבת אם היית עכשיו מראיינת או מראיינים בתפקיד כזה דומה, אז איך אפשר להתכונן, או מה באמת בודקים ברמת הרעיון?
אז אני חושבת שקודם כל אחד מהדברים הכי חשובים זה באמת הכימיה וההתאמה למנכ״ל או ל-CTO או לפאונדרים באופן כללי, שאיתם הולכים לעבוד הרבה. אז אני מאוד ממליצה לחקור מי האנשים שהולכים לראיין אותך, ולשמוע פודקאסטים שלהם, ולקרוא רעיונות איתם, ולהבין דרך זה מה חשוב להם ובמה הם עוסקים ביום יום, כדי לדעת ככה, לדמיין את עצמך מראש איך אתה הולך לדבר איתם. מעבר לזה, כשאני נגיד מראיינת אנשים לתפקיד, אז אני מאוד רוצה לראות שיש להם חשיבה שהיא structured באיזשהו אופן, שהם לא קופצים מדבר לדבר, שהם יודעים לתאר עבודה שלהם במקומות קודמים, בצורה תהליכית, מוסדרת, שבסופו של דבר, גם אני, אם אין לי שום מושג על התחום שהם עסקו בו, או על החברה שהם עבדו בה, על המוצר שהם עשו, אני יכולה מ-5 דקות שיחה להבין בדיוק מה הם עשו.
איך הייתה התגובה בחברה של העובדים סביבך לשינויים שלך בתפקיד? כי באיזשהו מקום יש, כאילו למנהלת משרד יש איזשהו מעמד מסוים, ופתאום את מגיעה להיות יד ימינו של המנכ״ל, זה איזשהו שינוי שבטוח גרר איזשהו שינוי של יחס מצד אנשים בתוך הארגון. איך את חווית את זה?
אז תראו, קודם כל התמזל מזלי שנקסר היא חברה עם אנשים נהדרים, וכולם מאוד מפרגנים ותומכים. מצד שני, באמת זה לא קל לאנשים לקבל מישהו בסמכות חדשה, במיוחד שהוא נושא איתו את הטבעת של המלך, וצריך פתאום להישמע למה שהוא אומר. אני יכולה להגיד שבתפיסה של האני מאמין שלי, מאוד חשוב להוכיח את עצמך דרך הרגליים, ואני חושבת שקניתי את האמון של הצוות, ופשוט עבודה מאוד מאומצת ומאוד מאוד dedicated ביחד איתם, להיות חלק מהצוות, להפשיל שרבולים, להיכנס למאמץ ולעשות כל מה שאני יכולה כדי לעזור להם, ככה קונים גם אמון. היו מקומות מסוימים, כמו, אתם יודעים, סצנות כאלה בבית הלבן, שהצ'יף אוף סטאף נכנס לאיזה ישיבה ואומר, ככה צריך לעשות. אז גם עושים את זה לפעמים, אבל זה די נדיר. אנשים די מבינים למה אני מבקשת את מה שאני מבקשת.
אני יכולה לראות את הקונפליקט של כאילו, מיד שתגידי מה לעשות, כי אני יכולה לראות שדבר כזה יכול לעלות. עוד פעם, כמובן שהיא בטובת עם אנשים נפלאים, אז סביר אני חושב שזה לא יקרה, אבל כן יכול לקרות כזה קונפליקט, מיוחד בחברה שהולכת וצומחת וגדלה כל כך מהר.
לא, אני רק אומרת שתמיד מאוד עוזר לבוא ולהגיד, כן, כי המנכ״ל אמר, וזה מה שצריך לעשות. אז עוזר שיש גם את הסמכות מעל שאני מייצגת אותה.
בכללי זה עולם ומלוא כל הניהול בעצם ללא סמכות. מה הדבר הבא? כי מה מעניין אותך לאן את רוצה לגדול?
אז המשך מאוד מאוד טבעי וקורץ זה תפקידי אופרשנס למיניהם, VP אופרשנס, Head of Operations, COO במיניהם, זה תפקיד שהייתי מאוד רוצה להגיע אליו. יש כאן דרך ארוכה, יש כאן הרבה ניסיון שצריך לצבור והרבה דברים שצריך להוכיח. כדי להגיע לשם, אבל זה בהחלט מאוד מעניין אותי.
אם אנשים רוצים לדעת איזה השכלה הם צריכים, צורך העניין, את הגעת כאילו בלי השכלה רלוונטית בתחום, אבל אנשים גם מקבילים לך ואין הרבה, לפחות אני לא מכירה הרבה כאלה בארץ. מאיזה רקע הם מגיעים, איזה השכלה ממליצה לאנשים שרוצים לעשות תפקיד כזה, לצבור?
אז השכלה היא יכולה להיות מאוד מאוד מגוונת בעיניי, כי אנשים מגיעים לתפקיד הזה מהרבה מאוד פוזיציות אחרות. אני אם הייתי חוזרת אחורה, אני חושבת שכן הייתי הולכת ללמוד איזשהו תואר מקצועי אך קצת כללי, כמו הנדסת תעשייה וניהול, או אפילו משפטים, שמאוד מאוד עוזר בהבנה של תהליכים של חברות, והייתי הולכת על משהו כזה, ומשם צומחת הלאה.
על מה את נמדדת?
אנחנו מדברים כאן על תהליכים של הטמעה בתוך הארגון. אז כל תהליכים שרוצים להטמיע אותו בתוך הארגון, יש לו מדדים אחרים. אבל בעיקר מדובר על תהליכים של engagement, זאת אומרת, אם אתה רואה engagement מצד המשתמשים של התהליך הזה, אתה יודע שהצלחת, ואם אין engagement אז נכשלת. חוץ מזה יש באמת גם דברים שהם קצת יותר soft, כמו יחסים של אמון עם אנשים בתוך הארגון, כל פעם שאנשים אומרים לי שעזרתי אליהם, או כל פעם שאנשים באים מרצונם ומכניסים אותי לתוך פרויקט שלהם, אומרים אנחנו רוצים שתשבי שם ותעזרי לנו, זה דברים שאומרים לי, אוקיי, את עושה דברים כמו שצריך.
את יכולה אולי לשתף משהו, איזשהו פרויקט שאת מרגישה שלא הצלחת אותו, למרות כל הסקילז האלה שיש לך של אמפתיה ושל סדר, ואת מרגישה שאולי את יכולה לעשות אחרת, או גם אם זה לא היה משהו שתלוי בך, אבל כאילו שאת אומרת, פה התפלק לי כאילו, זה לא הצליח.
כן, וואו, יש המון כאלה. יש הרבה יותר כאלה מכאלה שהצלחתי בהם. אני יכולה להגיד שאולי הדבר שאני הכי מרגישה בחיפוש מתמיד איתו, זה שנורא רציתי להטמיע איזשהו כלי אחד בתוך הארגון לניהול של משימות, שיספק איזשהו ויזיביליטי לכולם לגבי מה שאנחנו עושים, ודדליינים ואקסקיושן, ועדיין לא הצלחתי להטמיע כלי כזה, כל אחד מהמחלקות עובדת עם הכלי שלו, זה נורא קשה לשנות הרגלים של אנשים,
תאמיני לי, זה לא את, זה כל ארגון, ופשוט נראה לי כל הכלים האלה באמת פשוט כולם שונאים אותם,
אבל אני עוד אצליח.
איך את מרגישה שהרקע שלך כמוזיקאית תרם לך, אם בכלל, לתפקיד שאת עושה היום, או לאיך שנכנס לתפקיד שאת עושה היום?
אז קודם כל, זו שאלה ממש מעניינת. אני חושבת שבשני אופנים, אחד זה באמת הנושא הזה של תקשורת והקשבה, כי כשעושים מוזיקה אז בעצם צריך להיות מאוד מסונכנים ומאוד קשובים לאנשים הנוספים שמנגנים או שרים איתך, וזה מאוד מאוד חשוב, אז זה דבר אחד. ונושא שני שקצת נגענו בו זה הסיפור הזה של יצירתיות במסגרת אקסקיושן, איך היצירתיות באה לידי ביטוי בביצוע, והתחום הזה של המוזיקה שאני החלטתי להתמקד במוזיקה קלאסית זה תחום שאין בו יצירה, אתה לא סינגר סונגרייטר, אתה לא כותב לעצמך את החומרים, אתה פשוט מבצע ברמה הכי הכי גבוהה והכי נאמנה למה שהמקור ביקש, ושם בעצם באה לידי ביטוי היצירתיות.
מגניב, איזה חיבור עשית, זה ממש מעניין. ומשהו אחד שלא הספקנו לדבר עליו, זה מה החסרונות של התפקיד הזה, או מה האתגרים, יש את האתגר האובייס שצריכה כל הזמן לתכלל הרבה ממשקים, ושזה עבודה באמת around the clock, אבל יש עוד איזה משהו שאת אומרת, אנשים ששוקלים להיכנס לתחום, כדאי מאוד שתחשבו על זה לפני שאתם נכנסים בגלל X,
אני חושבת שהיתרונות של התפקיד הם גם החסרונות שלו. זה שכפופים למנכ״ל זה יתרון מדהים, ומצד שני זה ממתג ושם בנישה מאוד מאוד מסוימת. זה שאחראים על המון המון תחומים, זה גם באוכלנו, כי יש פחות הזדמנות להתמקצע בדברים מאוד מסוימים. זה שאין איזשהו אחריות, תחום אחריות מאוד מאוד ברור, זה מאוד כיף, כי כל הזמן אפשר להמציא את עצמך מחדש, ומצד שני זה גם מאוד קשה, כי נורא קשה להבין ביום יום במה להתמקד.
השלב הבא זה בעצם שלב השאלה המהירה, אנחנו שואלים אותך שאלה מהירה, ואת צריכה לענות תשובה מהירה בלי לחשוב יותר מדי.
אז תפקיד יותר אנליטי או יותר אומני?
כאילו האובייס להגיד שזה תפקיד אומני, כי כל הזמן נורא עובדים עם אנשים ורותמים אנשים ורותמים את הכישרונות שלהם, מצד שני כדי להיות באמת ממש טוב בתפקיד הזה, צריך להיות סופר אנליטי.
ממשק עם אנשים או עם מחשבים?
וואו, עם אנשים.
לחץ מתמיד או work-life balance?
לחץ מתמיד.
לא מבחירה את אומרת, ככה זה.
זה כיף, זה כיף.
התפקיד שלך הוא לוקלי בעיקר או גם גלובלי?
אני עובדת מול הצוותים בחול, אבל אני לא מרבה לנסוע לחול.
אוקיי. וזהו, השאלה האחרונה שלנו היא בעצם ספר או פודקאסט, או קהילה כלשהי שאת רוצה להמליץ, שנותנת לך ערך שאת לומדת ממנה, שלמדת.
אז קהילה שאני נורא אוהבת, והיא לא ממש אובייס לתפקיד שאני עושה, היא נקראת סופר טולס, שזה כלים על אנושיים, זה נראה לי נקרא בעברית, ומצאתי את זה מאוד יוספול ללמוד כלים טכנולוגיים חדשים, כדי להוביל תהליכים חדשים בתוך הארגון, ולקבל קצת מושג על best practices ובעיות שיש בחברות אחרות.
כן, תענה לך עומק, יש לך הרבה רוחב. מגניב, אז תודה רבה, אני למדתי המון ונהניתי מאוד.
תודה רבה.
ואנחנו מזמינים את המאזינים שלנו לעקוב אחרינו, וגם לבוא עם רעיונות לפרקים נוספים, אנחנו תמיד צריכים לשמוע.
תודה רבה, היה לי מאוד כיף.